רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגבות? אז זה פנדה לא תעזור לכם לפתור. הם עושים מזרנים מעולים, אבל תכלס לא מבינים כלום בזוגיות. לכו ליועץ או משהו. אבל לפחות בדבר אחד, פנדה כן יכולים לעזור. קריות. מבצע מיוחד לפסח. מזמינים מזרן זוגי של פנדה ומקבלים שתי קריות במתנה. קרית לכל אחד. לא צריך לריב יותר. בקרו בפנדה-zzz.co.il. 100 לילות ניסיון, משלוחים והחזרות, חינם. ימים ספורים לבחירות. אזרחים רבים צפויים להשתתף בהצבעה הגורלית, יש יאמרו, היסטורית, שתשפיע על עתידה של מדינה שלמה. אני כמובן מדבר על סקר המאזינים הגדול של רשת עושים היסטוריה. תיכנסו לאתר הבית, ranlevi.com, לחצו על הבאנר וספרו לנו מה אהבתם ומה פחות, מה יצחיק, מה יצבן ומה ריגש אתכם. וזכרו, מי שמצביע, מקבל מאיתנו פרקי בונוס במתנה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום. בפרק שתשמעו מיד ישנם מספר קטעים שבהם איכות ההקלטה היא לא אופטימלית. אנחנו מתנצלים מראש ומקווים שחוויית ההזנה שלכם לא תיפגע.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. מחקרי עומק מראים שרוב הישראלים נמצאים במרכז המפה הפוליטית מבחינת העמדות שלהם. זה לא אומר בהכרח שהם מצביעים למפלגות מרכז, כי הצבעה קשורה גם לזהות ולשבט שאנחנו משתייכים אליו, אבל כשבוחנים את העמדות לסכסוך מוצאים מכנה משותף רחב ביותר, מימין ומשמאל. רובנו רוצים שלום, רבים מאיתנו גם מוכנים לשלם מחירים עבור זה, אבל מצד שני חושבים שזה לא באמת אפשרי. במילותיו של מיכה גודמן, יש הסכמה רחבה לגבי מה שאי אפשר לעשות בשלב הזה, ולכן אפשר לומר שהמבוכה הפוליטית היא הקונסנזוס החדש. בעבר הקדשנו שני פרקים לספרו של גודמן מלכוד 67, אם עוד לא שמעתם, זה הזמן לרוץ לשמוע, מומלץ ביותר. הספר בחן את השינויים שעברו המחנות הפוליטיים ואת הקושי שאליו נקלע השיח הציבורי בישראל, והציג לנו גישה חדשה לגמרי להתמודדות עם הסכסוך. צמצום שלו ולא פתרון שלו. הספר קיבל חיים משל עצמו ועורר עדים בארץ ובעולם, ולאחרונה התיישב גודמן לכתוב לליברל פרק המשך. שבו הוא כבר מתרגם את העקרונות שניסח בספר לפתרונות מעשיים. אז היום נשמע על התוכנית המרתקת שלו, והסיבה שבחרתי לעסוק בזה ממש רגע לפני הבחירות, היא עלייתו של המרכז הפוליטי, והתחושה שעדיין אין לו תורה סדורה, שיכולה באמת להפוך אותו לאלטרנטיבה. שלום מיכה גודמן.
שלום דפנה.
הרבה מים זרמו מאז שישבנו פה פעם קודמת, המפה הפוליטית השתנתה ללא היכר. נקדיש כמה מילים למרכז הפוליטי, שהיינו מצפים לשמוע ממנו ככה משמיע איזה קול ברור ונחרץ ועקבי בנושאים מדיניים, אבל למעשה יש תחושה שהוא בורח מזה כמו מאש.
מסיבה טובה הוא בורח מזה כמו מאש, בגלל שמפלגת המרכז מזהה היטב את הסנטימנט של המרכז בישראל. והסנטימנט של המרכז, תראי, בן ימין שמציע, נקרא לזה עמדה של ניהול הסכסוך, בא ואומר, אי אפשר לפתור את הסכסוך, אז בוא ננסה, נעשה את הכל לתחזק את המצב הקיים.
או יש כאלה שאומרים בוא נהיה אקטיביים ונספח.
או שנספח, או שנחריף מאוד את המצב הקיים. ובשמאל בוא נשנה מן היסוד את המצב הקיים, בוא נפתור את הסכסוך, שתי מדינות, שתי עמים, גבול ברור, הסכמה בינלאומית. ובין ניהול הסכסוך, זאת אומרת מעין פסיביות פוליטית.
זה יותר מפסיביות פוליטית, זה יותר תחושה שהזמן ישחק לטובתנו, ובאיזשהו שלב הם יסכימו לעשות שלום תמורת שלום,
ולכן הברירה היא, ההכרעה היא פסיביות פוליטית, שיש שרווחת בימין, לבין אוטופיה פוליטית, שרווחת בשמאל. איפה המרכז? בין הפסיבי לאוטופי, בין ניהול הסכסוך לסיום הסכסוך. המרכז הוא כזה, עזוב אותי, בוא נדבר על דברים אחרים.
בוא נדבר על בריאות, בוא נדבר על תחבורה, בוא נדבר על שחיתות, אבל בזה נתעסק בהמשך.
כן, זאת אומרת, מה שהמרכז, וזה אחד המאפיינים המעניינים של מרכז ישראלי, הוא לא מציע עמדת ביניים ביחס לסכסוך, הוא פשוט לא מדבר על הסכסוך.
שזה מה שננסה לעשות היום. אגב, אני הייתי איתם בכנס עם אנשי כחול לבן, אני עושה כל מיני פאנלים בבתי ספר ובחברות וכדומה, וניסיתי ככה לברר קצת יותר מעמדות הפוליטיות שלהם, אז מצד אחד הם מבטיחים שניפרד מהפלסטינים, הם ממש אומרים, יהיה חומה בינינו לבינם, נקום בבוקר ולא נצטרך לראות אף פלסטיני וכדומה, ומצד שני הם אומרים, אבל לא תהיה התנתקות שנייה, לא נפנה יישובים, לא, זאת אומרת, שתי גישות שכל מי שיסתכל על מפה עשרות שנים האחרונות מבין שאין דבר כזה, זה לזרות אשליות בעיני הציבור.
אז הלאה, אז הערפל הזה הוא ערפל שהוא לא רק של המנהיגות של המרכז, אלא של המרכז עצמו. המרכז עצמו הוא בערפל. יש פער גדול במרכז בין העוצמה שלו לבהירות שלו. הוא מאוד חזק, הרבה אנשים מזדהים כמרכז, והוא מאוד לא בהיר. לא כל כך מבינים מה זה מרכז.
זה קצת עצוב שיש מחנה פוליטי שלא ממש מבין לאן הוא מנסה להוביל.
אז אולי זה מה שאנחנו ננסה לעשות היום.
בדיוק.
לסגור את האסימטריה בין העוצמה של המרכז לבין הבהירות שלו. לנסות להבין האם להיות איש מרכז זה להיות אדיש לסכסוך? או אולי זה להיות מתון לגבי הסכסוך.
כי אני שמעתי את יאיר לפיד אומר כמה פעמים, כשהוא נשאל שאלות ככה, כשלוחצים אותו סביב הפינוי התנחלויות, ודברים כאלה, אז הוא אומר, דברו איתי עוד 7 שנים, דברו איתי עוד 8 כן. שנים.
והוא צודק, זאת אומרת, הוא מבטא היטב את הסנטימנט של האנשים במרכז. כן, הפרדיגמה של המרכז זה, אנחנו לא מציעים עמדת ביניים באשר הסכסוך, אנחנו פשוט לא עוסקים בסכסוך. זאת אומרת, המרכז זה אלו שנטשו את השיחה על הסכסוך.
אז בוא אנחנו נניף חזרה את הדגל בגאון, וננסה להציג גישה מנומקת להתנהלות עם הסכסוך כשהיא במרכז, אז ספר לנו קצת יותר על מהי גישת צמצום הסכסוך.
כן, אבל לפני, אני רוצה רגע להסביר איך נוצר המרכז האדיש. למה המרכז נטש את זה, ואולי זה יעזור לרענן את הזיכרון של המאזינות והמאזינים שלנו לגבי המלכוד שאנחנו נמצאים פה. אז ברשותך אני אציג את זה.
בשמחה.
דפנה, אבל זה אני אציג את זה אחרת בשצגנו את זה בסיבוב הקודם, כדי שיהיה מעניין. אוקיי?
לא פחדתי שנשתעמם
כן.
פה.
אז ככה, תראי, אפשר, אני חשבתי על זה מאז הספר ומאז השיחות שלנו. אחרי 67, החברה הישראלית נכנסה לאופוריה. עכשיו אנחנו רגילים לדבר על האופוריה, התחושה הזאת שאנחנו מדהימים, שאנחנו בלתי מנוצחים, בהקשר של המחדל של 73. האופוריה אפשרה את ההפתעה שמלחמת יום הכיפורים. אז אנחנו מדברים על אופוריה בהקשר הצבאי, אנחנו לא תמיד שמים לב שיש אופוריה בהקשר האידיאולוגי. זאת אומרת, כשם שחשבנו שאנחנו צבא בלתי מנוצח, נוצרו בישראל גם אידיאולוגיות בלתי מנוצחות. האידיאולוגיה של הימין הייתה, ושל השמאל, של אחרי מלחמת ששת הימים, במידה רבה אפשר לומר שאלו אידיאולוגיות של אופוריה. אופוריה אידיאולוגית. מה הכוונה? בשמאל קמו בבוקר המטאפורי שאחרי המלחמה. שמעתי ביטוי יפה. היום השביעי של מלחמת ששת הימים נמשך כבר 50 שנה. אנחנו תמיד בהנגאובר, בבוקר שאחרי הניצחון הגדול הזה. וביום השביעי המטאפורי שאחרי המלחמה קמים אנשים משמאל ורואים את רמת הגולן, ואומרים, היי, זה שטח שהסורים רוצים חזרה, והוא אצלנו. מסתכלים על הגדה המערבית, היהודה ושומרון, ואומרים, היי, זה שטח שהירדנים רוצים חזרה, והוא אצלנו.
ואם רק ניתן, אז הכל יהיה בסדר,
כן,
וכולנו...
חצי האי סיני ורצועת עזה, אגב, כנראה לא רצועת עזה, אבל חצי האי סיני, המצרים רוצים, והוא אצלנו. זאת אומרת, לראשונה, יש משהו שהם רוצים, והוא בידיים שלנו, שהוא נכסים דיפלומטיים, משהו שבעבר אף פעם לא היה לנו, ואם כפי שאת אומרת, דפנה, להתנהל נכון, נוכל להמיר את כל השטחים האלה, בהסכם שלום, ונשנה את ההיסטוריה הישראלית. את יודעת מה? לא רק את ההיסטוריה הישראלית, את ההיסטוריה היהודית. סוף סוף הסתיים הקונפליקט בין היהודים לבין העולם. כן? כמה תלמידים...
ונחיה פה לבטח,
כן,
מעטה ועד עולם, במדינה עם גבולות בטוחים.
זה אופוריה. לא אופוריה צבאית, אופוריה אידיאולוגית, שיש מעשה שאנחנו יכולים לעשות, שיעשה טרנספורמציה של ההיסטוריה שלנו.
כן, שגידו שזה גם אולי קצת תמימות, או חוסר הכרה של הצד השני, תלוי את מי אתה שואל.
כמו אופוריה צבאית, שהיא תמימות, שאני יותר מדי חשבנו שיש לנו הרבה יותר כוח צבאי משיש לנו, זה אופוריה מדינית, שיש לנו הרבה יותר כוח דיפלומטי משיש לנו. זה המקבילה. עכשיו, גם בימין נוצרה אידיאולוגיה אופורית, והיא, כל השטחים האלה הם לא נכסים דיפלומטיים. זה שכם, זה חברון, זה בית לחם, זה ירושלים. אלו זיכרונות מקראיים. עכשיו האידיאולוגיה נראית ככה. אחד המנסחים הגדולים של הרב צבי יהודה. אגב, המנסח הכי טוב של האידיאולוגיה האופורית של השלום היה בסוף שמעון פרס. המנסח הכי חשוב של האידיאולוגיה האופורית של ארץ ישראל היה תלמיד, היה הבן של הרב קוק, שגם הוא הרב קוק, הרב צבי יהודה. והוא בערך ניסח את זה כך. יש נבואות בתנ"ך, ואגב, יש אותן, הן מפורשות. יום אחד עם ישראל יחזור להרי יהודה ולהרי שומרון. עכשיו תחשבי דפנה, אחרי מלחמת ששת הימים, אם אנחנו מגשימים את הנבואות האלה ומיישבים את יהודה ושומרון, את לא רק מגשימה את הנבואה, את גם מעודדת את הנבואה הבאה להתגשים. ואז גם הנבואה שתבוא אחריה. זאת אומרת, בזה שאתה מגשים את הנבואה העתיקה, אתה מתחיל שרשרת סיבתית שתוביל לימות המשיח, לגאולה, לטרנספורמציה של ההיסטוריה היהודית. אז הנה לך שתי אידיאולוגיות אוטופיות.
שהגישה הזאת אומרת שפשוט נחיה איתם לנצח, ואנחנו אלה שנשלוט.
יהיה בסדר, המשיח יבוא, יהיה גאולה.
יש אני שומעת גם הרבה גישות שהם יהגרו מפה, ובאיזשהו שלב הם ירצו לקום וללכת על בורא עולם, ויהיה בסדר.
על התוכנית האלוהית. עכשיו כמובן שאלו הצגות פשטניות, אבל באמת שתי אידיאולוגיות אופוריות קמות בבוקר המטאפורי שאחרי המלחמה. עכשיו, מה שקרה, ואת עלייתם והנפילתם של האידיאולוגיות האלו, תיארתי בספרי מלכות 67, ודיברנו על זה לא מעט, אני ואת.
בהחלט.
בעושים פוליטיקה. אבל אז קרה משהו בשתי העשורים האחרונים, שני האידיאולוגיות הללו התנפצו. באיזה מובן? הימין עבר שינוי דרמטי, והשמאל עבר שינוי דרמטי. הימין ברובו הגדול, כבר לא מדבר על גאולה. הימין הדתי דפנה כבר לא מדבר על גאולה. מי שקורא מקור ראשון לא ימצא שם הרבה דיבורים על נבואות ועל גאולה. הימין מדבר על ביטחון. השמאל כבר לא מדבר על שלום. מי שקורא עיתון הארץ לא ימצא שם הרבה דיבורים נאיבים על מזרח תיכון חדש. השמאל מדבר על כיבוש. עכשיו אני אכנס לרזולוציה גבוהה יותר על שתי התפניות הללו. הימין כבר לא אומר שאם ניישב את השטחים תבוא גאולה, הוא רק אומר שאם ניסוג מהשטחים יהיה אסון. אסון ביטחוני, מה שקורה עכשיו בסדרות, זה מה שיקרה בפתח תקווה.
בכביש 6.
בכביש 6.
כן, מכירים ביטחוני. את זה.
השמאל כבר לא אומר שאם ניסוג מהשטחים, יהיה שלום, אומר שאם נשאר בשטחים, יהיה אסון.
כן, אגב, הוא לא מדבר רק על אסון ביטחוני, הוא גם מדבר על אסון דמוגרפי, שאנחנו נהיה מיעוט, נכון. ולא נוכל לא לתת זכויות, נכון. וככה זה החרדה הגדולה שם.
השמאל מדבר על שלושת האסונות, הדיפלומטי, נהיה מבודדים, המוסרי, נקרוס מבחינה מוסרית, אבל המשכנע ביותר. את רבים הישראלים, הדמוגרפי.
שאנחנו נמצא את עצמנו במיעוט, ואנחנו לא רוצים להיות מדינת אפרטייד, וכדומה. אגב, הפתרונות שאני שומעת שעולים בשמאל, לא מזמן גם הנחיתי כנס של ה-INSS, שהם מדברים על גישה שאומרת, אנחנו לא נפתור את הסכסוך מחר בבוקר, זה בלתי אפשרי, עוד לא בשלות התנאים, פרטנר וכדומה, אלא אנחנו נתנהל באופן שיאפשר לנו לפתור את הסכסוך עוד 20 או 30 שנה. מה זה אומר? לא נבנה בהתנחלויות מבודדות, לא נעמיק, נלך יותר לכיוון היפרדות בצעדים מאוד מאוד מדודים. זאת אומרת, נשאיר את האופציה לעוד 10, 20, 30, 40 שנה.
אז הרעיון הזה שה-INSS הוא הרבה יותר מפלרטט עם המרכז. ככה זה כבר מתחיל לראות מרכז. אני חושב שנדבר על זה עוד רגע. אבל השמאל במובן הקלאסי שלו,
זאת אומרת שהוא עדיין רואה בסוף פתרון של שתי מדינות.
לא, אני חושב, הוא לא רואה...
רק לא עכשיו.
הוא שם את הדגש. זאת אומרת, גם הימין וגם השמאל עברו תפנית, שזה מה שיפה ומה שמרתק, זה אותה תפנית. שניהם עברו מחלומות לחרדות. הימין כבר לא אומר, אם יישב את השטחים תהיה גאולה, אלא אם ניסוג מהם יהיה אסון. השמאל לא אומר, אם ניסוג מהשטחים יהיה גאולה, שלום, מזרח תיכון חדש, אלא אם נשאר בשטחים יהיה אסון. עכשיו, מה שמעניין, מה קורה כשהימין משתנה והשמאל משתנה בעת ובעונה אחת? וזה קורה בשתי העשורים האחרונים. מה קורה? המרכז משתנה. למה?
קודם כל נוצר מרכז.
נוצר, עכשיו,
נוצר... עוד לפני שהוא משתנה, הוא לא היה עד לפני כמה עשרות שנים.
נכון, הוא לא היה, והמרכז החדש הוא לא בדיוק מרכז, אני אסביר. כי כשהימין מחר אוטופיה של ארץ ישראל, וכשהשמאל מחר אוטופיה של שלום, בין אוטופיות יש משחק של הכל או כלום. או שאני רוצה שלום, או שאני רוצה גאולה, אתה מתחבט בין אוטופיות. אבל מה קורה כשהימין מוכר את הקטסטרופה של הנסיגה?
אגב, גם הימין בבריחה, אם תסתכל על לעומק מה המסרים של הימין, זה יד קשה מול חמאס בעזה, שזה לא מדובר בכל זאת, הקמפיין שלהם זה לא בוא נספח את הגדה, ובגץ, רדיפה, דברים, מערכת אכיפת החוק, גם הם בבריחה. לא רק המרכז בבריחה, כולם בבריחה מהנושא הזה.
במידה רבה, הסכסוך הוא לא הנושא של המערכת
גם גבי גבי, שהוא מפלגת העבודה המסורתית, אז גם כן הוא ידבר איתך הרבה על כלכלה.
במערכת הבחירות הזאת, הסכסוך לא מדברים עליו? אולי באיזה אנחנו עושים את התוכנית הזאת כדי לדבר על הסכסוך.
אבל בהחלט לא מדברים על זה. אז מה האלטרנטיבה שלנו?
מה שקרה זה, מה זה המרכז? המרכז זה כל האנשים שהשתכנעו מהקטסטרופה של הימין ומהקטסטרופה של השמאל. זאת אומרת, תראי, כל מי שסובל מחרדה יודע שברגע שיש לך חרדה אחת, אתה יכול לצבור עוד חרדות. נכון?
רצוי אפילו.
זאת אומרת, ברגע שאתה מפחד ממקומות סגורים, אתה יכול גם לפחד מגבעים, מהכבישים. וזה ההבדל בין אוטופיות, בין חלומות לחרדות. כשזה החלומות, החלום של הימין והחלום של השמאל, אתה צריך לבחור ביניהם. כשזה חרדות, אתה יכול לצבור אותם.
לא, אתה יכול גם לפחד שיהיה פה יותר ערבים מיהודים, והם יצביעו לפרלמנט ונאבד את הזהות שלנו, ואתה גם יכול לפחד שירו עליך טילים, זה לגמרי
עושה שכל. נכון, וזה ככה נוצר המרכז. המרכז האלה שמפחדים מנסיגה, מהשטחים ומפחדים משנשאר בשטחים. הם השתכנעו שאם נשאר בשטחים, אנחנו מסכנים את הרוב הלאומי שלנו. אם נצא מהשטחים, אנחנו מסכנים את הביטחון הלאומי שלנו. זאת אומרת, המרכז בישראל, וזה מה שמייחד אותו, זה מה שמעניין בו. זה לא האנשים שהם בין הימין והשמאל, הם האנשים שהם בעת ובעונה אחת,
ימין
גם בימין
ושמאל.
וגם בשמאל.
זה אגב היה ויכוח על כחול לבן, שהם לא לקחו, מה, לפני שהתאחדו בכחול לבן, ביש עתיד אמרו, אנחנו אנשי מרכז, במובן שאתה מדבר עליו, אנשים מתונים, פרגמטיים וכדומה, ועל כחול לבן הם אמרו, אתם לקחתם גם ימין וגם שמאל. זה לא מרכז, זה מין שעטנז של אנשים אידיאולוגיים משני המחנות. אי אפשר לקחת את שני הצבעים להרבה ולהגיד זה מרכז.
אבל אני חושב שמה שהם עשו זה מבטא היטב את הפסיכולוגיה של המרכז. אנשים במרכז מפחדים, יש להם חרדה מנסיגה מהשטחים, וחרדה שנשאר בשטחים. עכשיו, פסיכולוגית, מה קורה לך שורים לך? אם נשאר בשטחים, אנחנו בצרות דמוגרפיות. אם נצא מהשטחים, אנחנו בצרות ביטחוניות. מה נעשה? בוא נדבר על משהו אחר.
בוא נלך לעמוד בפקקים, בוא נתלונן על המשמרות בבתי חולים.
זאת אומרת, המרכז הגיב למבוכה, או למה שאנחנו מכנים כאן המלכוד, פשוט נפסיק לדבר על זה.
בבריחה.
בבריחה.
ונתעסק עם זה אחר כך.
כן, יש רק בעיה אחת. גם אם אתה מתעלם מהסכסוך, הסכסוך לא מתעלם ממך. זה הבעיה היחידה. אבל אפשר לומר, וככה נוצר...
כן, אנחנו רואים את זה אגב גם בשטח עם פיגועי יחידים, ועם הירי מעזה, ואי אפשר לסובב את הראש ולהגיד, נחזור אליכם עוד כמה שנים.
וגם הולך לתוכי טראמפ, אנחנו הולכים לדבר הרבה על הסכסוך.
נתעסק עכשיו באחדות בינינו ונחזור אליכם כשנתפנה.
אז המרכז זה המקום שבו אנחנו, שהוא נוטש את השיחה בגלל המבוכה, וזו מבוכה לדעתי מוצדקת, אבל הנטישה היא לא מוצדקת. אני אגיד לך למה. האנשים הכי מועילים בשיחה פוליטית זה אלו שאיבדו את הוודאות שלהם. הם אלו שיביאו רעיונות חדשים, יצירתיים. הימין העמוק הולך ינהל בעצמו, השמאל העמוק ינהל בעצמו, המרכז הנבוך הולך יכול לחדש את עצמו. אבל זה לא מה שקרה. המרכז הנבוך, המבולבל, המקום שממנו יכולה לצמוח יצירתיות, הם האנשים שאנחנו הכי הרבה צריכים בשיחה הזאת, והם האנשים שבחרו לא להשתתף יותר בשיחה הזאת.
או שהם קצת מסתירים את מה שהם באמת חושבים, כי זה לא פופולרי וכדומה. זה גם יכול להיות.
זה גם יכול, אבל אני מדבר פה לא על המפלגה, אלא על הסנטימנט של האנשים שבמרכז. זהו, אז אני כתבתי את ניקוד 67 כדי לנסח את הסנטימנט הזה, בשביל לתאר את המבוכה הישראלית החדשה, בשביל לתאר את המבוכה הישראלית שהיא הקונצנזוס הישראלי החדש כפי שפתחת, וחשבתי שבזה עשיתי את העבודה שלי, לנסח את המבוכה, זה הכל.
אבל זה קיבל חיים משל עצמו.
קרה לי משהו, הספר יצא, ואת יודעת, יצר כזה בלגן קצת, אהוד ברק,
והתגובות וכדומה.
והתגובות וכל זה, ואז החלטתי שאני הולך ליהנות מהבלגן. כל נניח...
זה רק אומר שאתה אולי מתאים גם לפוליטיקה, לא. כי הם רק מתחיל הבלגן, אתה רואה אותם פורחים כמו...
לא, אני הבנתי במובן האינטלקטואלי ליהנות מהבלגן, ואיזה מובן, כל דמות מעניינת, ששמעתי שקרא את הספר, מנהיג של מפלגה, ראש של ארגון ביון ישראלי, מנהיגים של מערכת הביטחון, של דיפלומטים אמריקאים, אינטלקטואלים פלסטינים, כל דמות ששמעתי שקרא את הספר, פשוט הלכתי לפגוש אותה. וככה בשנתיים האחרונות הייתי במסע, פגשתי הרבה אנשים מעניינים וישבנו שעות off the record ודיברנו. וכל אדם שפגשתי, לכל אחד היה זה רעיון טוב. איזה צעד קטן שיכול לעשות הבדל קטן. ואז חשבתי, היי, כל האנשים, כל אחד כאן מציע צעד קטן שעושה הבדל קטן. אבל אם הרבה צעדים קטנים זה הבדל גדול. ואז התחלתי לחשוב על הפרדיגמה של צמצום הסכסוך. בצעדים קטנים.
כשאתה כמובן מדגיש, בלי לפגוע בביטחון.
זהו. עכשיו, איך נראה צעד שיכול לצמצם את הסכסוך, אבל גם לא סתם לנהל אותו ולהשאיר אותו כמו שהוא? זה הדבר החשוב ביותר שיש לי לומר. הרעיון של צמצום הסכסוך צריך להיות הרעיון של המרכז. הימין מדבר על להשאיר דברים כמו שהם, השמאל מדבר על לשנות את הכל באופן דרמטי, לסיים את הסכסוך, דרך האמצע זה צמצום הסכסוך. אגב, המשל הטוב, תארי לך שמישהו יבוא ויאמר, יש לי שיטה לסיים את הפשע. לא יהיה יותר פשע. מישהו מביא אוטופיה של סיום הפשע. והחלופה לאותה דמות, לאותו רעיון זה, לא, בוא נשאיר דברים כמו שהם. בוא נשאיר פשע ברמה שהוא... ברור שהדיכוטומיה
נחנך
הזאת...
נחנך את כולם פשוט להיות אנשים טובים.
כן, ברור שהדיכוטומיה הזאת היא כוזבת. בין לבטל את הפשע לבין לא לעשות שום דבר באשר לפשע, יש דרך אמצע. אנחנו רוצים לצמצם את הפשע, לא לסיים את הפשע.
אותו דבר, עם תאונות דרכים.
לצמצם את תאונות הדרכים.
אתה יודע, זיהומים בבתי חולים, כל בעיה מז'ורית שנתקלים בה היא הרבה פעמים דרך אמצע.
אז למה אנחנו לא חושבים ככה לסכסוך?
אני לא חושבת שבאמת אולי מי מהצדדים חושב שהפתרון שלו יתממש בצורה מלאה, אבל הם רוצים למשוך לכיוון מסוים.
כן, אז המרכז צריך להיות בין הימין של, שמציע פסיביות והשמאל שמציע אוטופיה, צריך להציע משהו פרגמטי, צמצום דרמטי של הסכסוך, אבל לא לסיים אותו, הוא כאן כדי להישאר.
שלום לכם, שלום לשלום אורז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלום אורז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא, קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפצו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
אז אתה מציע באותו גיליון של ליברל, שעורך אותו אגב רותם דנון, שהיה אצלנו כבר בכמה פרקים מוצלחים, ממליצה גם עליהם. אתה מפרט שם 8 צעדים, לא ניגע בכולם, כי העיקרון פה הוא מה שחשוב, שבאמת באופן מצטבר, מביאים אפילו למהפכה בשטח. אז אולי נתחיל מהראשון שאתה קורא לו באותו מאמר בליברל, הכל זורם.
זה נורא מעניין, במגירות של הצבא יש תוכנית, מרתקת. אבל לפני שניגע בתוכנית הזאת, דפנה, אני רוצה להגיד, איך אני רוצה למדוד כל צעד קטן? אנחנו לקודים במשחק סכום אפס הבא. וזה לא רק אנחנו, זה גם, הייתי בארצות הברית, גם ככה חושבים שמה, שיש משחק סכום אפס בין כיבוש, שזה מילה טעונה, אני יודע, לבין ביטחון. המשחק סכום אפס נשמע ככה, ככל שאנחנו שולטים יותר על הפלסטינים, ככה אנחנו יותר מוגנים מפניהם. אנחנו שולטים עליהם פחות, אנחנו מוגנים בפניהם פחות. רוב הישראלים לא רוצים לשלוט על הפלסטינים, אבל הם גם לא רוצים...
אבל הם רוצים להיות מוגנים.
הם רוצים להיות מוגנים. אז אתה במשחק סכום
למרות
אפס.
למרות שיש אנשים שיגידו לך הפוך, שכמה שאתה יותר לוחץ ויותר מחסומים וכדומה, זה גם מעורר את ההתנגדות.
כן, בעקיפין, אבל באופן ישיר אתה אומר, וואלה, עשינו מחסומים, תפסנו מחבלים, יש יותר ביטחון.
אז בוא נבין איך זה נראה בשטח.
אז אני, במאמר בליברל, מביא 8 צעדים כאלה, כל אחד מהם, מצמצם באופן משמעותי את השלטון הצבאי על הפלסטינים, והוא לא מצמצם במקביל את הביטחון של הישראלים. אפשר להתווכח על זה? וזה כל העניין.
ורצוי להתווכח, בוא
נתווכח
כן.
על זה. שהבחירות האלה יהיו על רעיון ולא על מה אתה חושב על ביבי.
אז הצד הראשון הוא בעצם מתייחס לתחבורה.
כשאתה שואל, איפה נמצא החוויה הפלסטינית הקשה שמכונה כיבוש? אז יש טענה רווחת מאוד בימין שיש בה הרבה עומק והרבה אמת. שמאז הסכמי אוסלו, איך גרשון הכהן אומר את זה. אין כמעט כיבוש. למה? יותר מ-90% מהפלסטינים חיים בשטחי A או B, בתוך אוטונומיה פלסטינית. הטלוויזיה שהם רואים היא טלוויזיה פלסטינית, השוטרים שמשטרים אותם הם שוטרים פלסטינים.
מה שהם לומדים בבתי הספר,
זה,
כדומה.
זה, כן, הממשלה ששולטת אליה היא ממשלה פלסטינית. היא נבחרה אולי לא באופן הכי דמוקרטי, אבל זה בעיה שלהם, היא ממשלה פלסטינית. אין שם כיבוש. כל זה נכון, רק בעיה אחת. האוטונומיה הפלסטינית לא מחוברת לעצמה. אני אסביר למה אני מתכוון.
לא, אגב, זה גם נכון רוב הזמן, אבל ברור שכשישראל נכנסת, נכון. עושה פעולה ומעצרים עיקר... וכדומה.
אבל כנראה שלא נוכל להפסיק לעשות את זה מסיבות ביטחוניות.
ברור.
אבל עיקר החוויה של הכיבוש היא בכך שהאוטונומיות הפלסטיניות מתפקדות כאיים אוטונומיים, שהאיים הללו לא מחוברים אלו לאלו. נניח... יש אדם שהוא חי ברמאללה. כל עוד הוא ברמאללה, שותה קפה ברמאללה, הוא חי בתוך אוטונומיה פלסטינית, חווה שלטון פלסטיני, לא חווה הרבה שלטון צבאי ישראלי. הבן דוד שלו שחי בשכם, גם הוא חי בשכם, חי בתוך אוטונומיה פלסטינית, לא חווה שלטון צבאי ישראלי. יש רק בעיה, רמאללה ושכם, יש ביניהם שטחסי. אזור שהוא צבאי ישראלי. כל פעם שהוא רוצה לעזוב את רמאללה, לבקר את הבן דוד שלו בשכם, הוא חווה את השלטון הצבאי הישראלי.
בגלל המחסומים.
קודם כל, יכול להיות שיש קטר היום על רמאללה, אז הוא לא יכול לעזוב את רמאללה. זו חוויה אמיתית.
כן, אבל נגיד בשגרה, הוא פשוט צריך לעבור בצ'קפוינט כזה.
הוא צריך לעבור בשטח שאולי יהיה מחסום היום. הוא נכנס לשכם, יכול להיות שהוא לא יכול להיכנס לשכם. יכול להיות שהוא ינהל בשכם, כי יש סגר על שכם בזמן שהוא שם. עכשיו, זה לא קורה כל יום. אבל זה כל העניין. זה בלתי צפוי. הוא לא יודע אם זה יקרה לו חצי שעה, או 8 שעות. והקטע,
ובעיקר קורה אחרי אירועים ביטחוניים
והקטע דפנה גם אם זה פתוח הוא יודע שזה פתוח כי ככה החליט השלטון הישראלי ולא השלטון שלו זאת החוויה הקשה שהם חווים עכשיו אפשר לפתור את זה והפתרון לזה כבר עלו עליו בצהל לפני 20 שנה יש תוכנית שקוראים הכל זורם שנהגתה גם בפיקוד מרכז וגם באגף התכנון של צהל תוכנית הזאת התפתחה עם השנים במסגרות אזרחיות. יש אדם מאוד מעניין משם דני תירזה, שהמשיך לפתח את התוכנית הזאת. וזו תוכנית לקחת את כל האוטונומיות הפלסטיניות.
ולחבר אותן.
ולחבר אותן במערכת של כבישים, של צירים. לפעמים זה יהיה יקר, כי זה דורש מנהרות וגשרים.
זה גם דורש הפקעת שטחים, אני מניחה.
וזה דורש, נכון, יש שם התערבו. זה דורש חלק משטחי C, יצטרכו להיות מופקעים לטובת. העניין הזה.
שזו, רק להסביר למאזיננו, זה הסיבה שזה גם לא קורה.
אוקיי.
כי יש התנגדות מאוד רחבה לוויתור על כל גרגר לצורך העניין.
ואז אם אתה מחבר את כל האוטונומיות הפלסטיניות, עשית משהו מדהים. צמצמת באופן דרמטי את החוויה של הכיבוש של הפלסטינים, ולא צמצמת במקביל את הביטחון של הישראלים.
אז בוא נתעכב על זה שנייה. כיצד אתה משוכנע שזה לא... פוגע בביטחון, כי הרי לא סתם עושים את אותו מחסום, הרי למחסום יש מטרה, מחסום הוא לא בשביל לשעשע את החיילים.
שאלה מאוד טובה, שאלה מאוד טובה. את השאלה הזו שאלתי, אני לא רוצה להגיד את מי, אבל בוא נאמר כך, אנשים בכירים בתוך המערכת הצבאית הישראלית, ויש פתרונות טכנולוגיים שיכולים לתת פיצוי כמעט מלא לאפקט הביטחוני של המחסומים.
זאת אומרת, אתה משנה את המיקום של הבידוק?
זאת אומרת, מה צריך ליצור מצב שבו פלסטיני שחי בחברון יכול להיכנס לרכב שלו, לנסוע עד ג'נין בצפון השומרון, בלי להתקל במחסום אחד, כי לאורך כל הדרך הוא היה על ציר שהוא בריבונות פלסטינית. עכשיו תראי, השמאל מתנגד לרע.
אז אתה רואה את זה פשוט מהבחינה ביטחונית, בזה שיהיו פתרונות אחרים שיכולים לתת איזשהו מענה.
כן,
כי הרי ישראל רוצה את השליטה להיות מסוגלת לשים מחסום, לבדוק ברכבים, לראות
ברגע
לראות
ברגע שהיא רוצה, יכולה. ברגע שהיא רוצה, בעת חירום היא יכולה תמיד. זה לא, זה...
עכשיו, אתה מדבר על היום-יום.
עכשיו, תראי, השמאל מתנגד לפעולה מהסוג הזה. השמאל העמוק. למה? בעצם כל פעולה שמקלה מה שמכונה הכיבוש, נותן לגיטימציה לכיבוש. אז השמאל מתנגד מהסיבות האלה, כי אסור לעשות נורמליזציה של המצב בשטחים. הימין מתנגד, כפי שאמרת, אסור לוותר עליו סנטימטר.
כן, כי הם יגידו לך, תמיד זה יהיה, מסתבר שבשטח C רצו להרחיב שם איזה שכונה, ואז אתה תרחיב את השכונה, אז אתה לא יכול להרחיב את הכביש, כי זה ככה זה עובד בסוף בשטח.
השמאל והימין מתנגדים.
זה מה שהיה תוכנית קלקיליה, שאגב דיברנו עליה בפרק הקודם, רצו להרחיב וכדומה, וזה לא קרה מהטעמים האלה.
מי שצריך להציע תוכנית כזאת, זה המרכז. אבל המרכז עוסק בנושאים אחרים. אפשר להתווכח על התוכנית הזאת. אבל זה כל העניין.
אגב, זה גם יכול להיות מיליון צעדים אחרים. זה עיקרון, אבל עדיין
צעדים.
אני רוצה לתת כמה כי הם יצירתיים.
כן.
בואו נדבר על נמל תעופה. לנו זה דבר טריוויאלי, חוויה לפחות חד או דו שנתית לחלקנו, אבל עבור הפלסטינים זה עניין כאוב מאוד.
נכון. אחד מהבעיות של החיים הפלסטינים בשטחים, זה שקשה להם לצאת מהשטחים לחוץ לארץ. קשה להם. הדרך שלהם לעשות את זה, זה דרך ירדן. המעבר בגשר אלנבי, לפעמים לוקח 8 שעות, את זה צריך לשנות. עכשיו, שאלתי כמה אנשים, איך משנים את זה? אז יש מי שאמר לי, יש טכנולוגיות שאפשר, צריך להרחיב את גשר אלנבי, או לפתוח עוד קשרים, לזרז את התהליכים בגשר אלנבי, דרך טכנולוגיות מסוימות, ויש עוד רעיון, לאפשר להם לטוס לחוץ לארץ דרך נתב"ג, עם שאטלים מאובטחים, שיוצאים מיהודה ושומרון, לנמל תעופה בן גוריון. שתי פעולות כאלו, מקלים מאוד על הלחץ באלנבי, ונותנים להם סוף סוף פתח אמיתי אל העולם. אני לא אומר שזה יהיה קל. הבעיה היא מורכבת, והפתרונות הם מורכבים,
כן, כי אתה יודע, החשש, הם יעברו דברים, אימונים,
אוקיי, אז צריך, אז צריך לפתור את זה, אבל זה כבר נשמע כמעט פתרון טכני, לא מהותי, איך שלא יעבירו נשק וכל זה.
כי אתה אומר, הם יוצאים גם ככה דרך גשר אלנבי וחוזרים, אז אולי אפילו יש לך פחות שליטה.
נכון, עכשיו אתה אומר, עכשיו, ברגע, סימי, שני הצעדים הללו, אם נמצא דרך לחבר את כל האיים אוטונומיים אחד אל השני. אחד. שתיים, ולפלסטינים יהיה יציאה אמיתית אל העולם, כבר חוויית הכיבוש שלהם הצטמצמה דרמטית, ואם אפשר לעשות את זה מבלי שהביטחון הישראלי יצטמצם, כבר אלו צעדים שלא פותרים את הסכסוך, אלא מצמצמים אותו.
למה לדעתך, מיד נתקדם לעוד כמה צעדים, באמת לא עושים צעדים מהסוג הזה? אפילו אני אתן לך דוגמה קטנה, עשינו כמה כתבות של אוהד חמו על איך זה נראה בכלל לעבור מהשטחים לישראל לעבודה, איזה תורים יש שם, וממש ברמת הסכנת חיים, כאילו איך שנמחצים שם בדרך להיכנס פנימה, ולישראל לא דחוף לתקן את הדברים האלה. איך אתה מסביר את זה? מה, כי זה לא פופולרי להתעסק בתנאי החיים של הפלסטינים?
לדעתי, כי פשוט אין כל פוליטי שקורה לצעדים קטנים ומצטברים. לראות שבועים בין ימין, שלא רוצה לעשות שום דבר, לבין שמאל, שהוא השותף הסמוי של הימין. אני אסביר למה. השמאל שאומר...
לא בטוחה שהימין לא רוצה לעשות שום דבר.
לא, אבל בפועל בשטח זה תמיד...
זה פחות דחוף.
אין שם רצון פוליטי. אין שם רצון פוליטי. והון פוליטי להשקיע בזה.
בוא נגיד שאין הון פוליטי על לשפר לפלסטינים את איכות החיים.
אז השמאל שבא ואומר, כל צעד תלוי בהסדר מדיני. ההסדר מדיני שלא מגיע אומר שלא עושים שום צעד בשטח. וככה, יש ברית בלתי מודעת בין הימין ובין השמאל. שתיהם מתחזקים את הסטטוס קוו.
גם אני חושבת שיש קצת חרדה אצל פוליטיקאים לקחת אחריות על משהו כזה, ואז חלילה יקרה משהו, ואני לא צריכה להגיד לך איך זה ייראה.
אבל, אז מי שצריך לקדם רעיונות כאלה, שאתה אומר, זה לא יוביל לשלום, בוא נעשה את זה בכל זאת, זה המרכז. אבל המרכז עוסק בדברים אחרים.
למה אתה מתכוון שאתה מדבר על הרחבת השטחים?
זה רעיון שקראתי עליו בתוכנית של מפקדים למען ביטחון ישראל. מאז אוסלו, הערים והכפרים של הפלסטינים גדלו. יוצא שיש כיום 20,000 בתים של פלסטינים שהם מחוץ לשטחי האוטונומיה. ואז יצאו נגדם צווי הריסה.
אתה מתכוון מחוץ ל-A ו-B?
מחוץ ל-A ו-B. וזה מוקד חזק של חיכוך בין הצבא לבין האוכלוסייה. עכשיו, זאת עוד בעיה, זה קשור למה שדיברנו על קלקיליה. חלק מחוויית הכיבוש לא רק נובע מזה שהשטחים האוטונומיים לא מחוברים אחד לשני, ולא רק נובע מכך שאלה פתח יציאה לעולם, אלא מכך שפשוט אין מספיק מרחבי התפתחות, מחייה ובנייה לפלסטינים. אז גם זאת פעולה שמצמצמת מאוד את הכיבוש של הפלסטינים, ולא מצמצמת במקביל את הביטחון של הישראלים.
כן, למרות פעולה... שהימין התנגד נחצות מאחר, והוא שואף לספח את כל סי לשטחי מדינת ישראל, הימין הקשה, נאמר זאת כך.
מי שמתוך אידיאולוגיה מסוימת מתנגד לזה, השמאל מתנגד לזה, כי את הצעדים הגדולים נעשה בתמורה להסכם שלום. השלום שלא מגיע, אומר שלא עושים כלום. ככה השמאל מתחזק את הסטטוס קוו. הימין מתחזק את הסטטוס קוו, כי צריך את השטחים האלה עבור התרחבות של ההתנחלויות. וככה הימין האידיאולוגי והשמאל האידיאולוגי מבטיחים שלא יקרה, לא קורה שום דבר בשטח.
אז
לכן צריך מרכז.
אז נעבור על שאר הדברים יחסית, ככה, הסעיפים הבאים, בואו ניתן להם כותרת גג של עניינים כלכליים, מתן היתרי עבודה, שאני גם כן אשמח אם טיפה תפרט על זה, כי גם פה כמובן יש גם את העניין הביטחוני, כמו שראינו לדוגמה בפיגוע בברקן, וגם את הנושא הזה של הפרנסה של אזרחים ישראלים, אבל גם שאר הדברים, הקצת שטחים לפיתוח, חיבור יבשתי לסחורות פלסטיניות וכדומה, אתה רואה בעצם חשיבות לשיפור המצב הכלכלי שם. כן. שזה אגב די קונצנזוס.
כן. תראי, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, אף אחד מהצעדים האלה לא הגיתי, אני ממש לא איש של שטח. אני רק הקשבתי לאנשים, ויש לי לחבר את זה ביחד, לנרטיב, שיהיה מעניין, עבור המרכז הנבוך לחשוב עליו ולחזור לשיחה הפוליטית הישראלית. ועם שלושת הצעדים הראשונים מגבירים את החירות של הפלסטינים, שלושת הצעדים הבאים מגבירים את הסגסוג הכלכלי שלהם. וכדי להגביר את הסגסוג הכלכלי...
בחלק הראשון הם יותר נפרדים ובחלק השני אנחנו כבר מתחברים.
זהו, זה מה שמעניין. אנחנו צריכים להיפרד מהם פוליטית ולהתחבר אליהם כלכלית.
שאגב, היום איך זה קורה?
יש תוכנית של נניח בפיקוד מרכז שקוראים לו דור to door. תוכנית door to door אומר שפקח ישראלי בודק את זה במגרש בשטחים, סוגרים את הקונטיינר ומייצאים אותו ישר דרך אשדוד. צריך למצוא פתרונות מהסוג הזה. הסכסוך כאן כדי להישאר, זו עמדה מאוד לא נאיבית. אנחנו לא מנסים לפתור אותו. אנחנו מנסים לעשות משהו אחר. אנחנו מנסים להגביר את הפרידה מהפלטינים כדי שלא יהיה איום דמוגרפי על ישראל, אבל אני לא רוצה לשלם את המחיר הביטחוני בעד הסרת האיום הדמוגרפי. אז איך עושים את זה?
אבל אין פה סתירה קטנים. שאתה אומר, כשמצד אחד אתם נפרדים, ואתה רוצה להגביר את נגיד שאתה נגביר את האוטונומיה שלהם, אם נצטרך לומר כן. את זה בכותרת גג, אבל מצד שני אתה אומר, אני רוצה שהם ייכנסו אליי, ויעבדו פה, ואנחנו כן. נהיה לא. יותר בקשרים
אנחנו
הדוקים.
אנחנו בסוף צריכים, בין הישות הפלסטינית לבין המדינה הישראלית, יכולים להיות יחסים כלכליים כמה שיותר מתפקדים.
טובים ופורים, אבל יהיה להם צבא?
יהיה להם סמל סטטוס של מדינה. תודה על השאלה על הצבא, בגלל שזה אי ההבנה הכי גדולה, כבר עשית צעדים חד צדדיים וזה יתהפך עלינו. בעזה יש לנו את היתרון שזה כבר לא איום דמוגרפי על ישראל, זה כן איום ביטחוני על ישראל. אנחנו רוצים לשחזר ביוש עסקה פחות בעייתית, צמצום הסכסוך בצעדים קטנים ומדודים.
אז איך אתה רואה, אם תעצום את העיניים, אם מיכה גודמן היה ראש הממשלה והיינו קמים עוד 30-40 שנה, אז בגדול איך זה היה נראה במשהו שהוא כמעט מדינה פלסטינית שחיה בשלום אל מול מדינת ישראל?
לדעתי לא תחיה בשלום, לדעתי יהיה אימות בינינו לבין הישות הפלסטינית. יהיה אימות. אני פשוט רוצה לשנות את אופי האימות. במקום אימות בין כובש לנכבש, אימות בין שתי ישויות מדיניות.
יש שיגידו לך שזה יותר מסוכן.
אז זה שינוי פרדיגמטי. הימין אומר, אי אפשר לסיים את הקונפליקט, אז בואו לא נשנה את הגבולות. השמאל אומר, נשנה את הגבולות, על מה תסיים את הקונפליקט. המרכז צריך להגיד, בואו נשנה באופן מינור את הגבולות, לא בשביל לסיים את הקונפליקט, אלא בשביל לשנות את האופי של הקונפליקט.
אז לפני שאנחנו מתקדמים בכמה מילים לספר הבא שלך, שאני רוצה שתספר לנו עליו רק בפרומו, כי נעשה על זה פרק נפרד, איך אתה מסכם באמת את מה שהיית רוצה לראות מהמרכז הפוליטי?
המרכז הפוליטי, ואני מאוד מקווה שהוא יעשה את זה, יחזור לדבר על פוליטיקה. על פוליטיקה כפי שישראלים מבינים אותה, על הסכסוך.
על מדיניות נאמר, כי פוליטיקה נכון, מדברים מספיק
נכון, נכון.
על הנושא המדיני.
קודם כל אני מקווה שהבחירות האלה לא יהיו רק על ראש הממשלה, על המעלות שלו ועל החטאים שלו, על ההישגים שלו ועל הבעיות שלו, שזה לא יהיה משאל עם על איש, שזה יהיה דיון על רעיון.
על הדרך.
על הדרך.
אז תספר לנו רק בכמה מילים, כאמור יהיה לנו דייט נוסף לדבר כן. על הספר הבא שלך, מה המיזם הבא שלך?
אז מידה רבה המאמר הזה, 8 צעדים לצמצום הסכסוך, זה מאמר הפרידה שלי מכל הפרויקט שמיקור 97.
יש לי תחושה שזה כמו הסכסוך, גם זה עוד ירדוף אותך.
אבל מידה רבה, הספר מיקור 97 זה היה חלק מצמד של שני ספרים. הספר הבא קוראים לו חזרה בלי תשובה. ואם במלכות 67 צללתי אל הימין הישראלי, ניסיתי להציג אותו ולהשתכנע ממנו, צללתי אל השמאל הישראלי, ניסיתי להציג אותו ולהשתכנע ממנו, וליצור את המבוכה הזאת ביניהם, בחזרה בלי תשובה אני עושה את אותו הדבר, לדתיות ולחילוניות.
מה שנקרא בהצלחה עם זה. כבר אמרתי לך שאתה מיקירי הפודקאסט שלנו. אז מיכה גודמן, תודה רבה.
תודה לך.
נהניתי, תודה רבה גם לדניאל זיסמן, העורכת שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ובעיקר לכם שחוזרים אלינו פרק אחרי פרק, שולחים תגובות והצעות, ובעיקר מפיצים אותנו בין החברים ומדרגים. אני מזכירה לכם שאפשר גם להזמין הרצאות דרכנו, דרך רשת ספיקרס, שקמנו ומספקת לכם תוכן איכותי. זהו, נתראה בפרק הבא. כנראה כבר מהצד השני של בחירות 2019. ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.